אז חוזרים? מה זה?
כן.
כן, כן.
תנו לי רק חצי דקה להביא כוס מים. אני, I'm pulling a Zairman.
כן, לגמרי.
אתה, you pulled an Uber Zairman.
כן.
אני אדבר רבע שעה עד שעה וחצי.
נגמר לי הפס לאופניים, אז אני אחזור עם הכוס מים
בנובמבר. כן.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של רוב המשחקים גיימפד, פרק 116, אני עידן זרמן, ואיתי
מירית בן חור
ועידן דקל
ותיאורטית, אופר שוורץ, אבל הוא M.I.A.
מחבל.
כן.
מהפעמים היחידות שטענו באמת בעיית לוז שנובעת מזה שאנחנו מקליטים משלוש שבשות שונות.
כן.
וענייני שעון קיץ.
כן. אבל אגב, אני חייב לציין שזה כאילו, זה עבד טוב באופן די מפתיע עד עכשיו.
עד עכשיו? נכון. אני רוצה לציין לטובה את כל ה... את כל הכלים שיודעים לבד להתמודד עם, 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 עם אזורי זמן שונים, ואתה פשוט נותן להם אזור זמן ונותן להם שעה במקום מסוים, ופשוט יודעים לבד לדעת מה תהיה השעה בכל שאר המקומות,
זה...
כל שאר אזורי הזמן.
טכנולוגיה זה מדהים.
מדהים.
כן.
מדהים.
זה יתפוס, כן. נראה לי.
טכנולוגיה? אני לא בטוחה.
כן,
לא, אני בונה על זה.
אתה רואה את זה קורה.
משחקים?
משחקים.
אז... כאילו יש לנו דברים סופר מעניינים וגדולים לדבר עליהם, אבל אופר עוד לא פה, אז נתחיל עם הדברים המשעממים, מירית. סתם. לא סתם, אני יודע רק אחד מהדברים ששיחקת בהם שהוא משעמם.
מה מהם משעמם?
היחיד ששיחקתי.
הבנתי, אוקיי, אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך, אבל זה בסדר.
אנחנו, זה ספוילר, אז ספרו לי מירית, במה שיחקת.
אז אני אתחיל עם הפחות משעממים. טוב, אז שיחקתי ב-Story About My Uncle. זה פלטפורמר אינדי עם מבט ראשון כזה. משחקים ילד שבזמן חיפושים אחרי דודו האבוד, הוא מוצא את עצמו בעולם היסטורי. עם כל מיני סמלים משונים, זוהרים כאלה, וחפצים של הדוד מפוסרים סביב, וצריך לגלות מה קרה לו. עכשיו, התנועה במשחק היא באמצעות קפיצה והתנדנדות מאובייקט לאובייקט, כמו פרקור. זה ממש מגניב.
נינג'ה
בדיוק, אז בדיוק כמו שחשבתי, שזה כמו, כמו נינג'ה רופס, רק בפרסט פרסן, וזוהר ומגניב.
אוקיי.
עכשיו, נתלים על האובייקטים באמצעות זרמים חשמליים, שמיוצרים על ידי חליפה מיוחדת, שמוצאים לפני הכניסה לעולם המשונה הזה. עכשיו, זהו, זה הדבר הראשון שחשבתי עליו, שזה כמו נינג'ה רופס, עם עלילה, ובפרסט פרסן, זה די מגניב. האמת שיש מצב שאופר יאהב את זה. המשחק... עכשיו
כבר נשמע חשוד.
כן, כי הוא לא מאוד קל, ואופר אוהב משחקים קשים. עכשיו יש אותו באיזה 80% בסטים, אני רק אומרת.
אבל הפרק יעלה בעוד שבוע.
נכון, אבל אופר אולי יוכל לקנות אותו, אם הוא היה פה.
ובשביל אנחנו מקליטים את זה, אם לא בשביל חברי הפודקאסט.
עכשיו, שיחקתי בפיסי עם מקלדת, ולוקח די הרבה זמן להתרגל לשליטה בתזוזות, וזה ממש מבאס, נפלתי מלא פעמים. ועזבתי את המשחק וחזרתי אליו אחר כך, אבל זה היה די מרגיז להתרגל לזה.
הוא PC אקסקלוסיב?
מה?
הוא PC אקסקלוסיב במשחק?
אני לא בטוחה. אני תכף אסתכל. העלילה די מגניבה, כאילו מה שיצא לי עד עכשיו לשחק. זהו, קטן, הוא חמוד כזה.
אתם יודעים מה זה מזכיר לי יותר מאשר נינג'ה רופס?
מה?
את פלוטינג פוינט. המשחק החינמי הזה, שגם בו מתנדנדים את דברים עם נינג'ה רופ כזה.
שמעולם שם.
כן, אני לא.
זה משחק חינמי של טום פרנסיס, היוצר של גן פוינט. והוא סתם משחק זן כזה. לא, אין לו כל כך כאילו... אין לו יותר מדי אתגר או מטרה או משהו.
יש לי חיבה גדולה למשחקים.
תנסו אבל, מה אכפת לכם? הוא בחינם. אוקיי, אז מה עוד שיחקת?
טוב, אז שיחקתי בעוד משחק שהגדרנו אותו כמשעמם מקודם. שיחקתי ב-Grow Home, עכשיו ממש לא הרבה. תכף אני אגיד לכם למה. אני לא ארחיב
על... זה משעמם.
גם. וגם כי חשבתי שאני גרועה, אבל זה לא רק אני. אז בסדר. יהיה אותו בלטס פליי, אז אני לא ארחיב עליו המון, אבל בעיקרון משחקים רובוט קטן בשם בד.
יוטו, אני אגיד שיוטו בלטס פליי בעוד יכול להיות הרבה זמן, כי יש לנו דברים יותר דחופים, אבל דיברנו עליו גם בפרק 111 של הפודקאסט.
אוקיי. טוב, אז אני רק אגיד שנפלתי כל הזמן מהצוקים.
קצת מילים על המשחק והמשחק.
זה מה שניסה ואז קטעתי אותה. אבל אוקיי, תגידי בכל זאת.
טוב, אז משחקים רובוט קטן בשם בד, קצת וולי כזה, חמוד. והוא מנסה להציל את העולם שלו על ידי שתילת צמח או צמחים שיפזרו בסופו של דבר חמצן כזה בעולם.
ממש וולי.
כן.
כאילו, חוץ מהלשתור, אוקיי, סבבה.
אבל הצמח הוא כאילו צמח. הוא מתחיל מגובה של כמה עשרות מטרים ואמור אמור לצמח אותו לגובה של 2 קילומטר.
כן. זה כבר אפונים כזה.
זה המטרה? המטרה היא להצמיח צמח לשני קילומטר?
כן.
אוקיי.
עכשיו, מי שמשחק עם ה... אני שיחקתי גם בפי-סי, אולי יש לי בעיה שמשחקת בפי-סי מקלדת, אבל היה ממש קשה לשלוט, כי שולטים בכל יד בנפרד, ולא בשתיהן כמו... כאילו לא בשתיהן כמו ברוב המשחקים על ידי לחיצה על מקש אחד, אז היה לי קצת קשה עם זה, ונפלתי רוב הזמן.
הרעיון הוא שהצורת תנועה בו, מה שנקרא אנימציה פרוצדורלית, כאילו הוא לא על ידי אנימציות מוגדרות מראש, אלא מנסה לחשב את המיקום של אנה רגליים שלך והידיים שלך הולכות, ולפי זה לצייר את האנימציה, אף אנימציה לא מוגדרת מראש. ואני שיחקתי בו עם גיימפד, שאז הטיפוס בו הוא טיפה יותר אינטואיטיבי, כל צד של הגיימפד בעצם שולט בתפיסה של יד אחת, ועדיין נפלתי כל הזמן. זה דבר במשחק. מה שמציק בו זה הכמות שנופלים בכל פעם שנופלים, לא זה שנופלים.
כן. האמת שאחרי שנפלתי כל כך הרבה, פשוט הסתובבתי קצת, רצתי לתוך המים, כאילו הסתובבתי למטה, ראיתי מה קורה, וזהו, ועזבתי.
הוא מאוד יפה, יאמר להגנתו.
הוא מאוד יפה, כן.
אז בסדר.
אוקיי. סבבה.
סבבה. והשלישי ששחקתי זה משחק קטן, מהסוג שבדרך כלל אתה מכיר לי האמת, מהסוג של הרוג את האפקטיביות שלך בעבודה כזה.
אני טוב בכלל.
אני יודעת.
ממש.
כן, אני יודעת, גם העבודה שלי.
קצת יותר מדי טוב.
כן. עכשיו הוא אונליין, אפשר לשחק אותו בארמור גיימס. זה משחק ממש קטן, קוראים לו אקספרימנטל שוטר. עכשיו, המשחק הבסיסי זה מבוסס לבלים. המשחק הבסיסי הוא שיש מכונת ירייה במרכז המסך, וצריך לראות על כדורים שמסתובבים מסביב. והרעיון הוא שלכל שלב יש מטרות וחוקים משלו, ולא יודעים מהם. צריך לגלות את החוקים והמטרות לבד.
אקספרימנטל, I get it.
כן. עכשיו נגיד דוגמה לשלב כלשהו שיש רק 10 יריות, אבל כדי לסיים את השלב צריך לפגוע ב-20 כדורים. כן. עכשיו, מה שמגניב פה שהשם של כל שלב הוא בעצם רמז למה שאמורים לעשות בו. נגיד מהשם Special Sequence אפשר להבין שיש סדר מסוים בו אמורים לראות על הכדורים השונים, אבל מהשם You Are Mad קצת קשה להבין, צריך כאילו ניסוי ותהיה לראות מה, מה אמורים לעשות. הוא חמוד, אין המון שלבים, המוזיקה די משעשעת, וזהו, הוא ממש...
הוא מרגיש כמו פרודקט של איזשהו גיים ג'ם כזה או אחר.
כן, האמת שזה הרגיש ככה קצת, והיה מאוד מאוד מעניין לראות את הסוגים השונים שהם חשבו עליהם, כי זה די מקורי, זה לא סתם טוב, אז שהכדורים יהיו בצבעים והכדורים יהיו ככה, הם חשבו על דברים די מקוריים, זה ממש נחמד. וזהו.
אני במסך השני, פריז טג. לא יודע, אני מפסיק עכשיו.
כמובן שאתה מפסיק.
כמובן. לא, אני, הנה, הפסקתי.
אני חפסיק מתה שבא, כן.
טוב, סבבה, זה הזכיר לי בשם, אבל בגלל זה אני נכנסתי בשביל לראות אם זה קשור באיזושהי צורה, והתשובה היא שלא, זה לא קשור בשום צורה. זה הזכיר לי בשם את אברי, איך קוראים זה? אברי די שוטר, נראה לי? תנו לי שנייה, תגוגלית.
אתה יודע מה זה?
כן, זה הזכיר לי בשם, אבל אז נכנסתי בשביל לראות ו... הוא לא קשור בשום צורה, את Everyday Shooter, שזה משחק שיש לו 10 שלבים, האמת הוא קצת מזכיר בקונספט כשאני חושב עליו ככה.
כן, הנה, אני רואה תמונות וזה באמת מזכיר.
כאילו יש לו 10 שלבים שכל שלב הוא טרק מוזיקלי, כאילו זה לא, אתם לא סתם צריכים, לראות בדברים, זה כאילו זה ערנש יותר, אתם שולטים עם ג'ויסטיק אחד, שולטים בחללית שלכם, שהיא בסך הכל נקודה, ועם ג'ויסטיק שני בכיוון שלה ואתם יורים, ואתם לא צריכים לראות בכמות מסוימת של אויבים או להשמיד את הבוס או כאלה, אלא אתם צריכים בעצם להגיע עד לסוף הטרק. דורש.
לשרוד את
הטרק? כן,
כן, זה דורש בדרך כלל לחסל את האויבים, אבל חלק מהם זה שאתם, כל שלב הוא שונה לגמרי, ואתם כן צריכים למצוא את החוקיות שלו. למשל, יש שם אלמנט של צ'יינינג, כאילו, כשאתם מפוצצים יצור אחד, אתם יכולים לגרום לזה לפוצץ יצור אחר, שהוא יפוצץ יצור אחר, וככה שלאט לאט תהיה תגובת שרשרת שתתפשט בשלב, וככל שהצ'יין שאתם יוצרים יותר מפואר, אז גם זאת אין לכם יותר ניקוד שגדל בצורה אקספוננציאלית, אבל המכניקה של הצ'יינינג היא שונה לגמרי בכל שלב. אז חלק מעניין זה לשחק עם זה ולגלות איך בדיוק, איך אתם צריכים לשחק את השלב בשביל להגיע לניקוד גבוה. אז כאילו, זה לא קשור בכלל, לא שיחקתי בו בשבועיים האחרונים, אבל הוא גם די טוב. אז, ובדיוק בזמן, הגיע אופר, הווילד אופר.
בדיוק בזמן, כלומר שעה ורבע איחור.
בדיוק בזמן כאילו לחלק הזה של ההקלטה, ובזכות קסם מעריכה זה נראה כאילו הגעת בדיוק בזמן לדבר על המשחקים שלך.
אוקיי, אז אני שיחקתי הרבה בזמן האחרון ב-Pillars of Eternity, שלא יצא לי להשתתף בפודקאסט מאז שהוא יצא. אני...
כי היית עסוק בלשחק פילרס אוף איטרניטי.
למשל, הייתי עסוק בלטייל האמת. אז פילרס אוף איטרניטי, למי שלא מכיר את הסיפור, זה פרויקט של... זה היה קיקסטארטר של אובסידיאן לפני שנתיים, משהו כזה. שהרעיון הוא היה לעשות משחק בסטייל של האינפיניטי אנג'ן הישן, של כל המשחקים כמו... Baldur's Gate ו-Neverwinter Nights ו-Planescape Torment וכל המשחקים ה-RPGs הישנים והטובים האלה, וגם הרבה מאוד מהאנשים שעבדו על המשחקים הטובים האלה, כי הרבה מאוד מהם עברו לאובסידיאן אחר כך. אז במה שנקרא Pulling an Avalon, על שם קריס אבלון עכשיו באובסידיאן ועבד על פילרס אוף איטרניטי, אז אני לא יודע אם כולם מבינים.
הנחתי כשכולם מבינים את זה.
אף אחד אחר לא מבין, אז תודה לך על זה.
בקיצור, אז פילרס אוף איטרניטי הוא משחק שמכוון לסגנון של המשחקים הישנים האלה, גם מבחינת סגנון משחק וגם מבחינת סגנון ויזואלי, אבל מן הסתם מנסה להביא את זה לרמה קצת יותר מודרנית. אז הגרפיקה כמובן הרבה יותר יפה, והעולם מאוד מוצב נחמד. הם כמקובל במשחקים האלה, הם בנו עולם חדש לחלוטין, עם לור והיסטוריה והכל מאפס. הם כן שדרגו קצת, עושים קצת סטרימליינינג למערכת של היצירה וניהול של דמויות. כי המשחקים המקוריים האלה היו מבוססים פשוט על AD&D, ו-AD&D יש לו יתרונות ויש לו הרבה מאוד חסרונות. ואני זוכר, נגיד, בבלדורס גייט שהיה צריך, פשוט, בתכלס היה פשוט צריך לקרוא את המנואל של AD&D, לא זוכר איזה מהדורה, בשביל לבחור קלאס, בשביל ליצור דמות. זה היה כל כך הרבה פרטים וסוגים ותכונות ופרקס וטלנטס והכל. אז הם קצת שיפרו את זה פה. הקלאסים, יש הרבה פחות מהם, יש 9 קלאסים או משהו כזה, או 10 ולא 20 ומשהו. התכונות הראשיות, הם ניסו לפתור את הבעיה הזו שיש בהרבה... שיטות כאלה של משחקי תפקידים, שיש לכל סוג של דמות יש תכונה או שתיים שהן מאוד חשובות, והשאר זה כזה כלום. כמו נגיד שללוחמים בדרך, או ברברים בדרך כלל יש אפס קריזמה, כי מי צריך קריזמה, או אינטליגנציה, ואז אתה מקבל הרבה מאוד לוחמים ממש ממש טיפשים, או קוסמים ממש ממש חלשים שלא מסוגלים להרים זבוב.
זה כמו המציאות בעצם.
כן, כמו כל הקוסמים במציאות. אז מה שהם עשו זה הם שינו קצת את התכונות, ועכשיו יש התכונה שבמוד הקלאסי היא strength, הפכה להיות might, שפשוט קובעת את כמות הנזק, לא משנה באיזה קלאס אתם. ואינטליג'נס משפיע בין השאר גם על area of effect, כלומר כל סקיל שיש לו איזושהי השפעה אזורית, אינטליג'נס גבוה יעזור לו. אז יש נגיד, הם אמרו באחד כזה רעיונות עם המפתחים או whatever, development diaries, שאחד הבילדים שממש ראו הרבה אנשים חוזרים אליו זה ברבריאן עם הרבה מאוד אינטליג'נס, כי אחד הסקילים המרכזיים של הברבריאן זה איזה מין כזה משהו שעושה הרבה נזק בטווח, ברדיוס, ולכן הרבה אינטליג'נס
עושה את זה. אבל אתה כבר קצת הופך את זה לחסר, חסר משמעות.
לא, כי זה עדיין תלוי, זה עדיין תלוי בדמות, אבל אין לך, לאף דמות אין דאמפ סטאט, או תכונה אחת שהיא חייבת להיות ממש ממש גבוהה. ואתה יכול לשחק עם זה, וגם לכל דמות, אז לכל קלאס אתה יכול ליצור בילדים שונים. אתה יכול לעשות ברבריאן עם אינטליג'נס גבוה, אבל אתה יכול גם לעשות ברבריאן עם אינטליג'נס נמוך, ופשוט לא לנצל הרבה את הסקיל הספציפי הזה. או דרואידס נגיד, אני בחרתי דרואיד בתור הדמות הראשית. דרואידס יש להם, מצד אחד יש להם הרבה כזה קסמים של דרואידים, שמשתמשים הרבה באינטליג'נס, כי הם כולם area of effect. מצד שני יש להם גם את ה-shape shifting, שזה הרבה פשוט ללכת ולעשות נזק פיזי. ובשביל זה צריך תכונות אחרות לגמרי, אז אתה יכול ללכת על שני הסוגים של הבילדים. ויש, אתה יכול לעשות shape shift לכל מיני חיות שונות, אז תלוי באיזה בחרת, אז זה גם ישפיע על התכונות שתצטרך. ועוד משהו שהם ניסו למנוע זה את הקטע הזה שאם עשית איזושהי טעות בבילד בתחילת המשחק, אז פשוט תהיה לך דמות פחות טובה. אז כאילו נגיד, הרבה מאוד מהסקילס והטלנטס וכל הדברים האלה מקבלים מאוחר יותר. אז אם אתה קולט שהדמות שלך לא בדיוק מתאימה לסקילס שבחרת או משהו כזה, אז אתה יכול לשנות את זה אחר כך וללכת לקחת את הדמות לכיוון אחר, וזה עובד לא רע. יש להם גם קלאסים, כמה קלאסים חדשים חביבים למדי, כמו זה נקרא צ'אנטר, שזה ממש מגניב. זה כאילו מה המילה שאני מחפש? וואו, הבנתי מילה. זה המקבילה,
you pulled the decker.
זה המקבילה שלהם לבארד. אז הצ'נטר הוא גם, הוא כזה שר שירים כדי לעשות כזה ספורט לדמויות האחרות ולהשפיע על הקרב. אבל שני הבדלים גדולים שהם עשו זה, אחד, השירים האלה הם לא, זה לא כאלה שירים קבועים מראש, אלא יש phrases שהם ממש כזה, ממש משפטים מתוך, נראים כמו משפטים מתוך שיר, ואפשר מכמה phrases להרכיב את השיר. ואז פשוט עושה את זה בריפיט.
והפרייזז מבוססים על מה שקרה במשחק? כלומר, זה נראה כאילו השיר נכתב על...
לא, הפרייזז מבוססים על כזה, על הלור של המשחק. ההיסטוריה כאילו.
אז זה לא, כן, אז זה לא איזה ברד כזה שמספר כאילו על ה...
לא, זה הוא שר שירים,
כמה אתה לוחם...
הוא מספר על אגדות עתיקות, ואיך הוא שר על... מישהו, אני לא זוכר את השם, arrows rank true, ואז זה נותן לכולם בונוס לאקיורסי ודברים כאלה. ואז, והדבר השני זה שאחרי כמה phrases כאלה, אז אפשר, על כל כמה phrases מקבלים פעם אחת, אפשר לעשות כזה קסם חזק במיוחד. שזה מוסיף אקסטרה מגניבות, והופך את הצ'נטר לקלאס מאוד נחמד.
העלילה היא כאילו חומר, לא יודע, RPG קלאסי כזה, או שהוא משהו מעניין? הגיבור אחד שצריך להציל את העולם, סטייל או סטאף?
אני עדיין לא הגעתי לשלב שבו מדובר על להציל את העולם בכלל. אני חושב שאני איפשהו בין שליש לחצי במשחק, ועדיין לא הגעתי לדיבורים על העולם בכלל. בינתיים אני רק מחפש לעזור לעצמי ולמצוא... מה קרה לי, כי הוא בתחילת המשחק קורא לדמות הראשית איזה משהו מוזר כזה שייתן לו כל מיני כוחות מסתוריים. לא, אין אמנזיה דווקא, אין אמנזיה בכלל.
לא?
ואגב, משהו מאוד נחמד במערכת דמויות שלהם זה שחלק מהדף דמות הוא התרבות שממנה הדמות הגיעה, והרקע, נגיד עיקר או פילוסוף, הדמות שלי היא פילוסוף, או כל מיני דברים כאלה. אז זה חלק מה, זה ממש חלק מהדף דמות, וזה משפיע קצת על הדמות. וזה נחמד. אז אין אמנזיה, אני יודע מאיפה הדמות שלי הגיעה ואיזה, מה היא רוצה, אבל יש את הדבר המוזר הזה שקרה, והתחילו לקרות כל מיני דברים מוזרים, והדמות הראשית מקבלת כזה מזמינים כוחות לא ברורים, ובינתיים, so far, כל המטרה של המשחק זה לנסות להבין מה לעזאזל קרה, ולמה, ואיך, אז, מה עושים עם זה. זה יותר Planescape Torment מ-RPG קלאסי.
זהו, זה כבר נשמע כמו שבירת כאילו מוסכמה רצינית בעולם ה-RPGs.
כן, זה נחמד. הבעיה בעלילה זה שקצת קשה, מאוד קשה לעקוב אחריה בהתחלה, כי בכזה סטייל קלאסי של RPGים ישנים, המשחק פשוט שופך לור ו-name dropping וכל מיני דברים כאלה בלי הפסקה, ולוקח הרבה זמן עד שמצליחים בערך להבין איזה ממלכה נמצאת איפה ואיזה גזע זה מה ומי הולך איפה וכל הדתות וכל המלחמות שהיו ודברים כאלה, וכל הדברים האלה ממש נכנסים לתוך העלילה של המשחק גם, והאופי של הדמויות הראשיות, שזה מצד אחד טוב, אבל מצד שני זה אומר שבערך ב-5-10 שעות הראשונות של המשחק מבינים אולי רבע ממה שבאמת קורה. לא מבינים באמת. והשאר זה פשוט שעות על גבי שעות של exposition dump. אז כן, היו יכולים to handle it better, אבל ברגע שמתחילים להיכנס לזה, אז זה עולם מאוד עמוק ומעניין, ואני כאמור רק עוד לא באמצע המשחק אפילו, אבל אני, I mean, כן, ויש כמה דמויות מאוד מעניינות. למעשה, הצ'אנטר שהזכרתי, אז זה היה מאוד כיף לשלוט בו בקרבות וזה, אבל אני אהבתי אותו כי פשוט יש דמויות אחרות יותר מעניינות.
אוקיי.
הוא מעניין גם מבחינת דמות, אבל יש דמויות אחרות פחות מעניינות שהיו חשובות למדי בשביל הקרבות. אז בואו נדבר על הקרבות. יש המון קרבות במשחק, יותר מדי לדעתי. ואלה קרבות טקטיים, כמו במשחקים הישנים של ה-Infinity Engine, 6 דמויות, או לכל היותר 6 דמויות, אבל רוצים 6 דמויות, עם הרבה מאוד פוזים. בשנייה שמתחיל קרב יש אוטופוז, ואז תלוי באיזה רמה משחקים עליה.
פוז, וואו.
כן, זה נשמע כאילו פוזינג.
כן.
כן, כן, כמובן.
בתנוחה.
עובדים כזה.
אני אוקיי, רגע, לאן הוא חותר עם זה? כי הוא מתנהג כאילו זה מושג כזה שכולם אמורים להכיר, אבל אוקיי, בסדר. סבבה.
זה כמו פיינל פנטזי?
זה כמו...
מבחינת הקרבות?
לא, זה כמו... זה ממש כמו בלדורס גייט וכל המשחקים האלה. זה... אוקיי, אז יש 6 דמויות, ולכל אחת יש את הסגנון קרב שלה, ויש אויבים כלשהם, והם תמיד אויבים קשים. כלומר, גם אויבים הקלים יחסית, אם הם מגיעים, גם אויבים הממש קלים, הם מגיעים בכמות סבירה, יכולים להרוג אתכם. כלומר, לפחות ברמה שאני משחק, אני לא משחק ברמה הכי קשה, יש לי ברמה אחת מעל שהיא כזה הארדקור.
מי אתה ומה עשית לאופר?
לא, אני פשוט לא אוהב... לא, הרמה הכי קשה, הסיבה שלא לקחתי אותה זה כי אי אפשר לשנות חזרה. אמרתי, אם אני אתחיל את זה עכשיו ואני אגלה שזה קשה מדי, והרמה אחת מתחת הזה היא קשה.
אוקיי.
אז הרמה זה למטורפים אמיתיים. ואני מטורף.
ואז אני חוזר לשעה של דקל, מטה ומאסטה לאופר. אבל כאילו זה מעניין, כי הם ניסו להחדיר למשחק הזה הרבה, שזה היה RPG קלאסי, אבל עם דיזיין אסתטיקס מודרניים, ואז אומרים, טוב, אבל אי אפשר לשנות הרמת קושי.
רק ברמה הכי גבוהה אי אפשר לשנות.
אוקיי. אז בסדר. אז תשכח מזה.
הם כאילו הפסיקו באמצע הדרך, אמרו, אפשר לשנות?
לא, זה כאילו, הם אמרו, הם אומרים במפורש, הרמה הזאת היא בשביל אנשים שהם באמת מטורפים ורוצים סופר אתגר היסטרי. ותיזהרו, אי אפשר לשנות את הרמת קושי אם התחלתם בזה. ומעבר לזה יש גם כזה צ'קבוקס של פרמדאת', ועוד אחד של, לא זוכר מה, משהו אחר שעוד עושה את זה, שגם עושה את זה יותר קשה. אז הקרבות הם מאוד מאוד טקטיים, יש הרבה מאוד עניין של מיקום של הדמויות, ו-area of effect, ויש רוב הקסמים שהם area of effect משפיעים, הם עושים friendly fire, אז צריך להיזהר עם זה. והאויבים כל הזמן זזים, ולוקח זמן להטיל את הקסמים, אז צריך או לחכות עד שהם יעצרו, או לנחש סוג של איפה הם הולכים להיות, אז הרבה הרבה מאוד חשיבה טקטית. וזה מגיע לרמה של, אני לא עוצר את הקרב כל כמה מכות, אלא אני עוצר את הקרב כל כמה פריימים. כדי להזיז משהו, או לתת למישהו איזושהי הוראה, או לבדוק איך איזושהי מכה נחתה, אז ממש כל כמה פריימים אני עוצר, והיו קרבות שלקחו לי חצי שעה בלי הגזמה. קרב אחד. וזה מגניב, הקרבות האלה נורא כיפים. וכל קרב הוא קצת שונה, כי זה עניין של, כי יש הרבה עניין של מיקום, אז זה תלוי גם איפה נלחמים, וכמה גדול החדר, או כמה קטן המסדרון, כמה אויבים יש ואיזה אויבים יש, ו... גם תלוי מאוד כמה קסמים נשארו לכם, כי זה מאוד שואב מהמערכת של D&D שיש מספר מוגבל של קסמים שאפשר להטיל, ואחרי זה צריך לנוח כדי לחדש את המלאי. עכשיו, יש מספר מוגבל של פעמים שאפשר לנוח, כלומר זה לא שאפשר לנוח אחרי כל קרב, צריך camping supplies. וברמה הכי גבוהה, הכמות camping supplies שאפשר להחזיק היא 2.
דני אמר שזה די, שהקטע הזה די כמעט הרג אותו.
אני...
אתה תקע אותו באיזשהו מבוך, משהו כזה, ואז הוא לא יכול להשיג קמפינג סופלייז, הוא לא יכול לחזור אחורה, לא יודע, וכאילו היה בטוח שזהו, הוא נתקע.
אז ליזרד לי עוד לא קרה שום דבר כזה, ומשהו, אבל כן, מה שאני אוהב במערכת הזאת, זה ש... זה אומר שכמעט אף פעם, או אף פעם לא קרה לי, שהייתי צריך להפסיק קרב, אחרי כאילו, אתם יודעים, קרבות של חצי שעה, אז אף פעם לא קרה לי שהייתי צריך להפסיק אחרי קרב ממש ממש ארוך, כי קלטתי שאני הולך להפסיד ואני צריך להתחיל מחדש. אם מגיעים עד כדי כך רחוק, אז בדרך כלל לא משלמים על זה בלהפסיד, אלא משלמים על זה להשתמש בעוד קצת קסמים, או עוד קצת שיקויים, או לאבד עוד קצת health. ותמיד אפשר לרפא את זה עם לנוח, זה פשוט אומר, לבזבז עוד אקסטרה קמפינג סופלייז או להצטרך לחזור לעיר יותר מוקדם. וזה משהו שאני מאוד אוהב, כי עם קרבות כאלה שהם כל כך ארוכים ומסובכים, זה יכול להיות נורא להתחיל קרב מחדש. אז הקרבות מצוינים, לדעתי היו יכולים בכיף לעשות פחות קרבות ויותר, קצת יותר פייסינג ויותר אזורים שבהם אפשר פשוט לרגע ופשוט ללכת ולטייל ולגלות את העולם ולדבר עם אנשים. ואפרופו לדבר עם אנשים, אז איך שהשיחות מתנהלות שם זה שכל דבר של הדמות שלכם, כל תכונה יכולה להשפיע על מה תוכלו להגיד ומה לא תוכלו להגיד, כולל המקום שבאתם, הארץ שבאתם ממנה, הדת שאתם שייכים אליה, תכונות ספציפיות, כמה אתם חכמים או זריזים או דברים כאלה.
כמות המקום הפנוי על הקונן הקשיח שלך. כן, טוב. אוקיי.
או נגיד, אם יש לכם במלאי גרפלינג הוק או קרובר או דברים כאלה.
זה משפיע על היכולת שלכם להגיד, יש לי גרפלינג
הוק. כן, ואני לא אהסס להשתמש בו. אני אגב איפשהו לתוך זה כמה שעות לתוך המשחק גיליתי שיש אופציה להסתיר את האופציות הלא אפשריות בשיחה, כי בדיפולט הוא פשוט רושם את כל האופציות ורק כזה
זה מטופש, כן, משהו מרגיש,
ורק כזה disabling את האופציות שאתם לא יכולים, ואפילו כותב מה צריך כדי לאפשר את האופציות האלה. אז אני קיביתי את זה ברגע שגיליתי, ואז זה הרבה יותר נחמד, ולא תמיד, הם אומרים אגב, שלא תמיד האופציות האלה הן יותר טובות, פשוט שונות. ואגב, כן, המשחק לא, יש הרבה מאוד דברים שיש בממשק, פשוט יש כל כך הרבה אופציות בממשק, שיש, הוא לא מזכיר חלק מהם, ואפשר לפספס כל מיני דברים פה עכשיו. אז אני נגיד פספסתי את הקטע הזה שאפשר להסתיר את האפשרויות שיחה הלא מופשרות. אז טיפ למי שמתחיל את המשחק בקרוב.
זה מעניין, זה אומר לך מה אתה מתת צריך להשיג בשביל...
כן, אבל אני לא...
בשביל לקבל את הדברים.
אבל אני לא אוהב את זה. זה יכול להיות נחמד למי שרוצה את זה, אבל אני לא, אני אוהב לראות כאילו לשחק את הדמות שלי.
כן, זה קצת מוציא מהחוויה נראה לי כשרואים...
נכון, בדיוק. זה שאלה אבל מה אתם מחפשים?
זה אומר שאם אתה רואה שחסר לך נגיד רק אחד, רק נקודה אחת של אינטליג'נס כדי בשביל איזה אופציה, אז אתה יכול לטעון ולצייד איזה משהו שנוסיף לך פלוס אחד אינטליג'נס ואז לעשות שוב את השיחה. וזה קצת יותר מדי מנשקין בשבילי.
אוקיי.
ואני מעדיף פשוט לא להיות מודע לאופציה הזאת בכלל. כלומר, אני לגמרי אעשה את זה אם אני יודע שיש לי את האופציה, אבל אני מעדיף לא לעשות את זה.
נשמע הגיוני.
ועוד משהו שאני מאוד אוהב בקרבות, זה שהאויבים, לחלק מהאויבים יש גישה לבדיוק אותם קסמים ובערכת סקילס שיש לכם, יש אויבים שהם קלריקס ואויבים שהם דרואידס ואויבים שהם סייפרס, שזה כזה מיינד קונטרולינג תינג, וממש יש כל סוג של אויב וצריך ללמוד להתמודד איתם, שזה נחמד וקשה. זהו, זה פשוט, זה משחק ממש טוב. אני חושב שעברתי כבר שהזכרתי את שני החסרונות המרכזיים שלו, מעבר לזה הוא פשוט משחק מעולה.
הוא... איפה נמכר ובכמה אפשר?
$40 נדמה לי.
אני רוצה להגיד שזה כאילו, זה מעניין כי אני רוצה שנדבר פודקאסט כבר על Pillars of Eternity, כי כאילו אני שומע עליו מכל פודקאסט, אתר, בלי הפסקה בשבועות האחרונים, וכאילו... וזה אובסידיאן, הם כאילו יש להם רקורד ארוך שנים של ליצור אותם השקול של משחקי וידאו לסיקולים שיוצאים ישר לוידאו. כאילו...
כן.
זה לא המצאה שלי, אני שמעתי את זה פעם ראשונה בקונסוליירים, אבל אני חושב שזה עוד... שזה משהו מפורסם כזה שאומרים עליהם. כאילו, תמיד המשחקים שלהם הם סבבה, דרך כלל סיקולים, אבל לא מספיק.
סבבה, אבל.
אבל.
כן.
וכאילו, ואז פתאום הם מוצאים את הדבר הזה שהוא ניסיון להחיות את בלדורס גייט, ופתאום זה הדבר הכי אדיר בעולם, וכולם מתים. כאילו, אני שומע עליו עוד אותו... יותר שבחים משאני שמעתי בזמנו על דיוויניטי אוריג'ינל סין. תראה, שמעתי הרבה שבחים על דיוויניטי אוריג'ינל
סין. לדעתי זה שילוב של כמה דברים. אחד, זה שהם, שמצאו, שהם ממש עושים כזה קולבק לאינפיניטי אינג'ן, וזה משחקים שהרבה אנשים מאוד אהבו, והם עשו את זה טוב גם. שתיים, זה שהם, שהיה להם בטא מאוד ארוך עם הרבה מאוד משתתפים, כל האנשים מהקיקסטארטר, והם קיבלו הרבה פידבק וממש התייחסו אליו טוב.
ובכך הם הצליחו...
לא להוציא משחק עם אינסוף דאגים, כן.
כן.
והם גם, הם גם שינו כל מיני דברים באיזון וזה, ושלוש זה שהם... אז זה קצת כמו אחד, אבל שהם בנו על מודל קלאסי ורק עשו לו סטרימליינינג, ולא ניסו להמציא משהו משלהם כמו באלפה פרוטוקול, או סטיק אוף טרוץ, כן.
אוקיי.
אז זהו, זה מה שיש לי להגיד על Pillars of Eternity, ובתקווה בקרוב אני אקליט Let's Play עם דני, ואז נוכל לדבר עליו קצת יותר לעומק.
סבבה, אני תומך.
מצוין.
עולה 45 אגב,
$45. או, עכשיו אני לא מאמין יותר שום דבר שאופר אמר במשך ה-20 ומשהו דקות האחרונות.
שיק לגמרי. ככה זה כל המבקרי משחקים המושחתים האלה. כן. אנחנו לא קונים משחקים, אין להם מושג במחירי השוק.
האמת כן, אופר, אתה היית, יש כתב בקיקסטארטר שלו, לא?
כן.
אז אוקיי.
מבקרי משחקים מושחת?
קיבלת עוד דברים מגניבים?
לא, תרמתי רק ברמה שלה, רק לקבל את המשחק. ואני חושב את הסאונדטרק או משהו כזה. הסאונדטרק שלו, אגב, יואו, הסאונדטרק שלו כזה מעצבן. המוזיקה של הקרבות, וכמו שאמרתי, רוב המשחק זה קרבות, היא באורך של איזה דקה, וזה פשוט בלופ. והמוזיקה הזאת תקוע לי בראש כל פעם אחרי שאני משחק במשחק הזה, וזה כל כך נורא. היא לא מוזיקה טובה אפילו, זה מוזיקה קצרה שפשוט מעצבנת.
כן, אז אני ודקל שחקנו ב-GTA 5, שכמו שבטח שמעתם, יצא ל-PC לפני כמה שבועות כבר.
התחושה שלי שבכל פודקאסט נורמלי הוא היה מקבל את הבחורה, שלא להגיד נגיד איזשהו פרק מיוחד רק עליו.
לא, לא בכולם.
כזה, הוא כזה, כן, אנחנו...
בגיימרס אוף ג'ובס לא נתנו לו את הבחורה, וקצת בצדק, כי זה כאילו, זה כבר הרליף השלישי של GTA 5. הוא יצא ל-Xbox 360 ול-PlayStation 3, ואחר כך הוא יצא לפלייסטיישן 4 ואקסבוקס 1, ואחר כך הוא יצא לפי-סי.
כי רוקסטאר לא אכפת להם לפי-סי.
כי רוקסטאר, כי להכין משחק לפי-סי.
אכפת להם לפי-סי, כן. הם הוציאו את הגרסה.
האמת היא שזה, שביחס, במיוחד ביחס לפורט הנוראי לפי השמועות, לא שיחקתי בו הפעם, אבל ביחס לפורט הנוראי לפי השמועות של GTA 4, אז GTA 5 זה פורט די מצוין.
אוקיי.
למי ש... אני לא יכול להגיד את זה ברצינות, אני לא יכול להגיד...
מה, מי שלא שמע על GTA?
למי שלא שמע על GTA, כן. GTA זה הסדרה משחקי אופן וורלד הכי מפורסמת ומוכרת בעולם. אני שיחקתי בו כבר על האקסבוקס 360, עוד שנייה גם אני אשאל את שותפי למשחק מה הוא חושב על זה. אבל מעבר לזה שזה פורט טוב, אני שיחקתי בו לא מעט, עדיין לא עקפתי את הנקודה שאני הגעתי ב... כששחקתי במשחק באקסבוקס, אבל מצד שני שחקתי באונליין, שהוא לא היה קיים בתקופה של האקסבוקס, בתקופה שהוא יצא לאקסבוקס 360. והייתה לי הרבה הזדמנות לחשוב על דברים חדשים להגיד עליו מאז, כי אז אני בעיקר קפצו לי לעין כל מיני דברים כמו כמה שהמשחק הזה משתדל להיות פוגעני ממש כלפי כולם.
לא, אבל זה סאטירי.
כן, זה לא עובד שאתה עושה את זה כלפי כולם כל הזמן, זה כבר לא נחשב סאטירה. ושאתה עושה את זה גרוע. וכאילו, זה בעיקר נראה לי ילדותי, וזה מאוד מאוד הציק לי, וכאילו, אני לא יכול, זה עדיין שם, עדיין הסינגל פלייר קמפיין סובל מהמון בעיות מבחינת האפיון של הדמויות שלו, והיחס שלו לכל... כל קבוצה באוכלוסייה פחות או יותר, וההומור הילדותי, ובאמת קטעים על המסך שהם פשוט מביך אותי להסתכל עליהם. אין לי דרך כלל, אם המשימות נניח פפרצי שעושים במשחק, אם אתה דקל, אם עשית אותם.
בהחלט.
אז עד עכשיו, אז עשיתי שתיים כאלה, אחת מהם הייתה ממש ממש מביכה, ואני חשבתי שאוקיי, it can't get any worse, ואז השנייה הייתה הרבה יותר. זה כאילו ממש מסוג הדברים שאני קיוויתי שגלית לא תסתכל על המסך, כי זה היה די מביך.
אני יכול להבין מה אתה מדבר.
כן, אז כל הדברים האלה עדיין שם, אבל אני... בגלל ששיחקתי בו מחדש ואיכשהו קצת הייתי דיסנסיטייז לדברים האלה כי ספגתי חלק מהם באקסבוקס 360, אז ניסיתי לחשוב על למה אני כזה אוהב את GTA. אני מצטער אם אני טיפה פילוסופי, אבל זה משחק שכבר יצא תאות טכנית לפני שנה וחצי, מותר להיות עליו פילוסופי ופחות לדבר על דברים כמו הגיימפליי שלו. זהו. אז כאילו אני ניסיתי לחשוב כי אני משחק במעט מאוד משחקי אופן וורלד, אני בדרך כלל לא כל כך נמשך הז'אנר הזה, יש שני מותגים שאני משחק בהם הרבה, שזה Far Cry ו-GTA. וניסי עכשיו למה אני דווקא אוהב את אלה, במיוחד אחרי GTA 4, שיצא לו מוניטין מאוד מאוד מפורסם בכמה שהוא משחק שמבאס את התחת, שהוא ממש משחק מדכא ביחס לכל הדברים שהיו באותה תקופה, Just Cause 2 וכל דברים כאלה שכאילו הם כיפים, כיף לשחק בהם, אתה נתלם עם...
וגם ביחס ל-GTA 3 וכל החברים שלו.
זהו, כן, אז ב-GTA 5 הם חזרו מחדש לקטע של הכיף טיפה, והבנתי שזה לא מה ששינה לי, שמה שמרשים אותי בכל ה-GTA'ים, וספציפית ב-GTA 5 הוא מאוד מאוד בולט, אני אנסח את זה ככה, זה העובדה שלרוקסטאר יש מלא מלא כסף. וזה עלול להישמע כמו פרט זניח, אבל העיר, גם ב-GTA 4 וממש ממש בולט ב-GTA 5, אני חושב שהוא בונה עולם פתוח בצורה ש... משאירה באבק כל משחק עולם פתוח אחר שראיתי או הצצתי אי פעם, וזה...
כן, אין ספק. יש וידאוים שראיתי שאנשים צילמו ב-GTA 5 בלוס סנטוס, שממש נראה מתאים, זה נראה חי.
זה גם לא רק איך שזה נראה, זה כאילו הכמות... אתה פשוט רואה שבאמת יש שם כאילו כמות אינסופיות של משאבים, ושהם יכולים לזרוק את זה על כל שטות. הכמות שיחות הקראיות שאתה שומע ברחוב, יש את הבדיחה המפורסמת על סקיירים, לכאורה משחק אופן וורד, וכל הקטע עם החץ לברך. זה לא יקרה לך ב-GTA 5. אני לא יכול לחשוב כמה שעות יצטרך לשחק כדי שתשמע את אותה שיחה ברחוב פעמיים. וזה לא סתם שיחות אקראיות, זה גם אם אתה מתחיל לדבר עם אנשים אקראיים, אז פעם בכמה זמן לאנשים אשכרה יהיה משהו מעניין להגיד לך. זה השיחות שאתה עושה ברכב בדרך למשימה, שמשתנות קצת, כלומר הם הקליטו כמה גרסאות שלהם, למקרה שתעשה את המשימה יותר מפעם אחת ותצטרך לשמוע את השיחה, זה יותר מפעם אחת. זה הכמות האינסופית של תוכן, באמת אינסופית, שהם הקליטו לרדיו. זה פשוט...
זה משחק הרבה מאוד שמרגיש הכי הרבה כמו עולם.
כן. הם כאילו...
הרבה יותר מכל...
אבל אז יש את הקטע שאני לא שיחקתי במשחק, אבל קמפסטר ואירן סיגנל בווידאו שלו הזה, הוא אמר שהמשחק, העולם באמת מרגיש ממש יפה ואמיתי וחי, ואז אתה בטעות הולך קצת מפספס אתה עם המצלמה ונכנס במישהו ברחוב, ואז הוא מתעצבן ומתחיל להרביץ לך, ואתה צריך להרוג אותו כדי להמשיך.
כן, אוקיי, היא גרסה אלימה של העולם.
כן, אוקיי.
היא עם קצת פחות השלכות?
כן, הוא לא משחק נחמד במיוחד. אתה לא חייב להרוג אותם. אני תמיד נחתי שהם נותן להם אגרופים, אז הם רק מתעלפים. אבל...
רייט, אתה בטמן.
כן. כן, אני בטמן. אני מחכה למוד הזה אגב, שבטוח, רק עניין של זמנת שיוצא. אבל כן, כאילו, באמת רואים את איך כל דבר פשוט רוקסטאר זרקו עליו כסף עד שהוא יהיה עם אין סוף פירוט. דיברו בכל מיני, לא שמתי לב לזה עד שדיברו על זה באיזה פודקאסט שאני הקשבתי לו. אם אתה נוסע עם אופניים על פסי רכבת, אז אתה מרגיש את הפסי רכבת בוויבריישן של הגיימפד. דדום, 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 כאילו אתה...
אתה צריך רק אופניים שהוא זה, כלומר, זה נכון לגבי כל שטח שאתה נוסע עליו.
זה נכון, אבל אני חושב על זה שאתה יודע, מישהו ישב ומידל את זה. וכאילו זה פשוט בועד בכל דבר, הכמות טקסטורות שיש שם, הכמות עודש, זה פשוט משחק עצום בהכיף שלו, וכיף, ממש כיף להסתובב בתוך העולם הזה. זה הדבר העיקרי, אני חושב. שאני מעריך עכשיו בפלייפור הזה, על הפיסי הוא נראה מדהים. אני לא יכול, הוא נראה כבר לאקסבוקס 360 עם החומרה המובלקת שלו, הוא נראה טוב, על הפיסי הוא פשוט, זה תענוג להסתכל עליו.
ואיך האונליין? כי זה יצא לי לשמוע הרבה פחות.
לא,
כמה יש לך כבר להגיד על האונליין?
יש לי ממש קצת להגיד על האונליין, כי שחקתי בו קצת, בערך כמוך. אגב, אני רק רוצה להגיד ש... אוקיי, לפני שאני שמעתי עליו כל מיני דברים על האונליין, אבל לא באמת התעמקתי בזה, וגם לא מאוד עניין אותי. אני כאילו התחלתי לשחק ב-GTA, אז חזרתי לשחק בסינגלפלייר, עד ששוב התחלתי לשמוע בפודקאסט ב-Crate & Crowbar, הם דיברו על האונליין מוד של המשחק, ואז זה נשמע לי מסקרן. העניין עם האונליין מוד של GTA זה שזה סוג של MMO GTA כזה, אבל... כאילו כל פעם אתה משחק עם כמות קטנה של אנשים בשרת, אבל מצד שני אתה יכול לקפוץ בין שרתים בצורה סימלסלי לפי הסוג של הפעילות שאתה בוחר בו. בתכלס מה שזה, זה עוד GTA 5. כלומר, יש לך את כל GTA 5, כל העלילה שלו, עם המון המון סינמטיקס וזה, ויש לך את האונליין שיש לך, אמנם לדמות בו יש הרבה פחות אופי, אתה רוצה לעצמך איזושהי דמות ואז היא סיילנט פרוטגוניסט כמו ב-GTA 3, אבל... שוב יש לך איזה מיליון משימות, כמו שהיו לך ב-GTA 5. שוב יש לך את כל העיר להסתובב בה ומיליון דברים לעשות. חלק מהמשימות האלה יהיו עם אנשים, כאילו אתה יכול, אם אתה נכנס למרוץ אז אתה לא תשחק סתם מרוץ, אלא תתחרה נגד אנשים אחרים. אם אתה תיכנס לאיזשהו קרב יריות, אז כנראה שזה נגד אנשים אחרים. חלק מהמשימות יהיו סתם משימות שפזורות בעולם הזה. חלק מהמשימות יהיו הייסטים שאתה יכול להסתים חברים, שזה כמו הייסטים במשחק, שזה פעולות כאלה שדורשות המון תכנון. דורשות לעשות כמה משימות מקדימות אליהם, להשיג רכב ולהשיג נשק וכל דברים כאלה. אבל בניגוד ל-GTA, לסינגל פלייר של GTA 5, שבו אתה קופץ מהתפקיד, בין התפקידים המעניינים בכל פעם, אז כשאתה משחק בזה אונליין, אז לכל אחד יש תפקיד מוגדר, וזה מוסיף המון המון מתח, כאילו, המון המון מתח לכל שלב של המשחק, כאילו, אם אתה גטווי דרייבר, אז אתה עומד במתח ומחכה שאנשים יגיעו לך לאוטו, ואז ברגע שמגיעים לך לאוטו, אז עכשיו it's on you, המשימה תלויה בזה שאתה תצליח. אז כאילו, זה מאוד, זה התחיל לשם לי מאוד מעניין, והתחלתי לשחק בו, וזה באמת נראה מאוד מעניין, אבל אני צריך, בגלל שזה עוד משחק בנוסף ל-GTA 5, הוא גם ככה משחק של כמה עשרות שעות, אז ייקח זמן עד שאני גם אכנס אליו ואבין עד הסוף מה שהולך שם, אבל אני די מרוצה מזה, ודי מגניב בעיניי כמה שהוא מחובר סימלסלי ל-GTA 5, לסינגל, כלומר, יש לכם את הכפתור שמעביר בין השלוש דמויות, אז אם אתם מעבירים לדמות הרביעית, אז אתם קופצים לאונליין, בעצם. זה כאילו, זו אותה אנימציה כמו שיש במשחק שאתה מעביר בין דמות אחת לדמות שנייה, אז יש בדיוק את אותו אנימציה כזאת, זה עושה זום אאוט ואז זום אין על אזור אחר במפה, אבל היי, אתה פתאום באונליין עכשיו. וזה, עוד נניח אם דקל משחק באונליין, אז הוא יכול, ואני משחק בסינגל פלייר של המשחק, אז הוא יכול להתקשר אליי בטלפון שלו במשחק, ואז הוא מתקשר אליי בוויס צ'אט בזמן שאני משחק בסינגל שלי ואני יכול לדבר איתו ואולי לקפוץ לעשות ג'וב אצלו באונליין. ראוי לציין שפעם היחידה שניסינו את זה לא גרמנו לזה לעבוד, לא צריך לגרום לזה לעבוד, אבל זה...
כן.
אבל זה בדיוק...
אבל קונספטואלית זה מגניב.
לא, ניסינו את זה בדיוק פעם אחת, ומה שדיברתי עם אנשים זה דווקא עובד די חלק רוב הזמן, אז אני מוכן להאמין שזו הייתה בעיה נקודתית. זהו.
אולי. כן. אני... אותי מאוד הרשים באמת כמות כמות
מילים
משהו שיש שם כמות וואי אלוהים אדירים כמות התוכן תוכן זאת המילה כלומר אני מבחינתי באתי לשחק ב-GTA 5 וזה סבבה ואני יודע שמשחק ענק כמו שהוא של כמה אני חושב כמה עשרות שעות אני בדרך כלל מבלה בו כי אני נוטה לעשות את כל ה את כל המשימות צד ואת כל המשחקים הקטנים וזה, אני נותן לי את עצבן הזה שאני צריך לעשות אותם, אבל אני עדיין עושה אותם. ופתאום אני הבנתי כלומר, את הנפח של האונליין ועד כמה הוא משחק גדול, ובניגוד באמת לאונליינים אחרים, זה לא סתם קפוץ רגע ותעשה את זה, אלא באמת, כמו שזיירמן אמר, סוג של ממורפג. שבו יש לך דמות שעולה בדרגות ואתה עושה את המשימות מכל מיני סוגים, זה מאוד מרשים.
זהו, כאילו... זה
מפחיד אותי.
כאילו, בהרבה אופן וורלד גיימס אחרים, אז נניח פאר קריי, אז כל הסייד קווסטים, כל הדברים שהם לא קריטים לעלילה הראשית, אז הם או פשוט תגיע לנקודה כלשהי בעולם, או תגיע לנקודה בעולם ותעשה את מה שאתה עושה בכל שאר העולם, כלומר, תירה בדברים. כן. וב-GTA יש לך... טניס, דארטס, שוטינג
גיימס. זה אחד הדברים שמצבנים אותי קצת ב-GTA, זה באמת הצורך שלך to hang out ולשפר מערכות יחסים, מה שמאוד הצבן אותי ב-4
ו-5,
עוד לא הגעתי לזה, אז אני לא יודע כמה
זה באמת. הם די הורידו את זה ב-5, אבל העניין זה שעדיין יש את הדברים האלה שם, ואם אתה רוצה להיכנס אליהם, יש להם לידרבורד, אתה יכול להתחרות באונליין, לשחק טניס נגד מישהו.
כן, לגמרי. וזה יותר... יש להם שם משחק טניס שלם בתוך GTA 5.
כן. שיותר טוב מרוב המשחקי טניס שאתה ישחק בהם.
כאילו... כלומר, זה סטנדרט כבר שיש לך משחק מרוצים שם והכל, אבל יש לך בנוסף גם את זה, ויש לך גם גולף, לפי מה שראיתם, עוד שעוד לא...
גם לי יודעת.
המגרשי גולף פתוחים רק בשעות ספציפיות, כמובן, כי אתה לא חסר...
כמובן.
כן. אז זה... זה.
זה כאילו המון המון פעילות צד שכל אחד מהם שוב, ישבו כמה עשרות מתחתים במשך לא יודע כמה זמן ומעצבים, והכל בשביל לעשות את זה שזה תהיה... בשביל... שזה תהיה פעילות שלמה ומפותחת שאפשר להוציא בתור משחק קטן החוצה, מחוץ ל-GTA 5. זה מרשים? ומפחיל קצת.
אלו המקומות שכל הקלונס באמת
נראו שלום בהם. כן, זה קצת מפחיל.
שאין לך... כל הנושא של משימות הצעד ושל בכלל האפשרות לעשות דברים שלא קשורים, הם מרגישים שהם הושקעו בהם הרבה פחות.
כן. וכאילו חלק מה... והצורה שבה זה מתכתב עם המשחק, נניח, הם כמו ב-Red Dead Redemption, אתה יכול לנסוע ושיקרה איזשהו random event. יש עוד לידך שאתה יכול לנסות לעצור. אבל הרמה של הדברים האלה הולכת ועולה, נניח. נסעתי ונתקלתי בזוג שודדים לא יוצלחים ששדדו איזשהו convenience store ולא חשבו על getaway driver. אז, זה היה random side quest כזה. ואז ברגע שאני אוסף אותם, אז מעבר לזה שיש פתאום דיאלוגים מאוד מאוד, הקליטו לא יודע איזה כמה דקות של דיאלוגים עבור הקטע הזה, מסתבר שאחד מהם הגיע בליברטי סיטי והכיר שם איזה מישהו שהיה בעלילה של GTA 4, ואחרי שהוא מסיים, אז הוא מצטרף, הוא הפך לי לדמות שיכולה להצטרף אליי בהייסטים. זה אגב אומר עוד דיאלוגים מוקלטים, כי כאילו בהתאם לאנשי צוות שאתה לוקח להייסטים, אז הדיאלוגים שאתה שומע ומה שקורה בהייסט הוא משתנה קצת. זה באמת כמות די מרשימה של השקעה. הם שוחים בכסף, החברה האלה. ממש.
I wonder why.
כן. אני רק אגיד גימיק אחד חביב שנתקלתי בו. כשמשחקים באונליין, אז אפשר גם לשדוד convenience stores או תחנות כאלה בתחנות דלק, ואתה שודד אותם על ידי לכוון את הנשק שלך למוכר. ואז הוא לוקח את הכסף מהקופה ומכניס אותו לתוך שקית, ואם אתה צועק עליו, אז אם כאילו צועק למיקרופון שלך עליו, אז הוא מבוהל ואז הוא מכניס את הכסף יותר מהר. החיסרון זה שכל האנשים באותו שרת, 16 אנשים שנמצאים באותו שרת כמוך גם שומעים את זה.
שזה מטופש, כלומר אתה נוסע לך באוטו, פתאום אתה שומע מישהו צועק עליך,
זה בעיקר מיועד בשביל להיות מצחיק. הבנתי שגם אם אתה יכול לשיר במקלחת שם או משהו כזה, אבל זה גם משדר את זה לכל השרת כשאתה עושה את זה.
כמו בחיים האמיתיים.
כמו בחיים האמיתיים, כן. זהו, זה GTA 5. אני מצבט קצת אם להקליט לו Let's Play. כי כאילו זה GTA 5, ראינו אותו מיליון פעם, וזה אחד מה-Let's Play עם הראשונים אני חושב שהקלטנו. אבל...
באמת? וואו, אני ממש לא מודע לזה, אבל אפשר לעשות לאונליין.
האמת, נכון, כן. בוא ימצא אנשים להייסט אונלייני ונקליט. יש עוד משהו להגיד, ה-first person mode הוא די גימיקי. הוא כאילו...
באיזה מובן?
המשחק הזה לא באמת מיועד שישחקו אותו ב-first person, כאילו... כשאתה...
אני חושב שהוא די בהגדרה...
כן, כאילו כשאתה נוהג, ה-first person לא נוח כשאתה נוהג, הרבה יותר נוח ב-third person, וכשאתה הולך ומשתתף בקרב יריות, אז כל פעם שאתה בקאבר אז יותר נוח לעבור ל-third person. הוא בעיקר, אני עדיין משחק ב-first person כי זו דרך... כאילו, אז חני, לפעמים עדיין כשאני משחק בו אני עובר לפרסט פרסון, כי זו דרך להעריך את העיר שלהם וזה הופך את הכל לטיפה יותר מרשים. ועצם העובדה שהוא קיים גם גורמת לך להעריך את הכמות עבודה המטורפת שנעשתה על המשחק בכלל ועל הפורט בפרט. כאילו, הם היו צריכים הרבה אנימציות להכין מחדש כדי שגם כשאתה עובר לפרסט פרסון שהם עדיין יראו טוב. למשל, כשאתה משתמש בסמארטפון שלך, אז פעם הסמארטפון פשוט הופיע בפינה הימנית תחתונה של המסך, וכאילו, אוקיי, ראו את הדמות שולפת סמארטפון, אבל עכשיו, כל מה שאתה רואה בסמארטפון בפינה הימנית תחתונה של המסך, אז באמת אתה צריך לראות על הסמארטפון שאתה מחזיק ביד, כדי שבפרסט פרסון אתה תוכל לראות את מה שאתה בוחר על הסמארטפון שלך. אז זהו, זה מאוד מרשים, והוא מגניב. ופוגעני מאוד. אבל התחלנו. זאת הנקודה שלנו.
כן. אם לא אכפת לכם, אז הכל סבבה.
כן. אני לא אגיד שלא אכפת לי, אבל פתחתי חסינות. לא אכפת לי מספיק, כנראה.
קטע גבר לבן.
בדיוק.
אתה לא באמת תפגע מהדברים האלה.
אוקיי, זהו. רציתי את זה
לומר. דיברנו מלא. כן, אנחנו יכולים בלי שום חדשות, עדיין פרק שלהם.
יש לנו איזה...
צריך לדבר
על החוק על פעם. מירית, לא שיממנו אותך יותר מדי?
לא, אני פה.
לא.
זה מעניין, כי לא רוצה לשחק בזה. אז
כיף. תנסי.
טוב, זה לא משחק אינדי אובסקיור.
בדיוק.
לא, זה די בדיוק ההפך.
כן, פריטי מאץ'. אגב, לא משחקי אינדי אובסקור, זה ממש ידיעה שהגיעה זאתה, אבל בלק אופס 3 הוכרז, to nobody's surprise, אבל מה שכן קרה, to somebody's surprise, אני פשוט ראיתי את זה ממש עכשיו בטוויטר, זה שהם פרסמו שאפשר בסינגל פלייר קמפיין לבחור אם לשחק דמות של גבר או אישה. ב-Call of Duty.
מה?
זה כאילו... לתומכי גיימרגייט זה ההוכחה של ה-Social Justice Warriors השמידו את התעשייה הזאת.
אין שום ספק. כאילו... זה הגרוע ביותר בעולם עכשיו.
כן.
אתה סתם מכניס תוכן שלא נדרש.
אני באמת לא ציפיתי מהאקטיביז'ן לעשות את הצד הזה, זה די מרשים. אז, דברים אחרים שקרו. האירוע הגדול של השבועיים האחרונים זה שסטים פתחו את האפשרות למפתחי משחקים, למפיצי משחקים. לא, אי אפשר לשחק את זה ככה. סטים הוסיפו אפשרות שמאפשרת ליוצרי מודים למכור את המודים שלהם בכסף. זה תלוי במפיצים של המשחק, הם בעצם צריכים לפתוח את האפשרות הזאת לאנשים שיוצרים מודים למשחק שלהם. אבל זה קיים עכשיו, וסקיירים, ה-most modded game ever, הוא המשחק הראשון שמאפשר, שבאמת עושה שימוש בפיצ'ר הזה.
לא לגמרי ברור אגב אם זה היה רעיון של סטים או רעיון של ואלב או רעיון של בטסדה, שהם תיאמו את זה עם ואלב.
אוקיי,
אבל זה קיים, זה קיים וזה קיים רק בסקיירים כרגע.
כן, רק נגיד את העובדות לפני שאני אגיד למה אנחנו חושבים על זה. בסקיירים החלוקה, הקאט של הרווחים הוא די 30% הולך לוואלב, 45% הולך לבפסדה, המפתחים של סקיירים, ורק 25% הולכים ליוצר של המוד. אבל ולב גיימנו טוען שזה בעצם שלפחות החלק שהמפיצה מקבלת תלוי במפיצה. הם יכולים לקבוע כמה הם מקבלים וכמה מתוך מה שנשאר הולך ל...
וזה גם בין משחק למשחק כן. יכול להיות.
וזה יצר טיפה סערה, כל הסיפור הזה. טיפה סערה, כן.
טיפה.
השוק בתגובה מוצף במודים מחאתיים. שמוסיפים תפוח ועולים 30 דולר או 100 דולר או כל מיני דברים כאלה, ואנשים די כועסים על ואלב.
ויש נגיד את המוד literally nothing, הוא כבר ירד, אבל היה את המוד literally nothing.
כמה עולה? 5 דולר?
משהו כאלה, אני לא זוכר.
באופן מוזר. כן. אז זהו, זה יצר מאוד בלגן. ברחבי, כאילו, אנשים התעצבנו על זה כמו שאנשים נעימים התעצבנו באינטרנט על כל דבר, אבל האמת שזה באמת נושא שנוי...
לא, אבל במקרה הזה, זה קהילת המודים היא, מהבסיס, היא קהילה מאוד מאוד passionate, ואלה אנשים שמאוד אוהבים את המשחקים ומאוד אוהבים את המודים ואת הקהילה, והם עושים מה שהם עושים, כאילו, מתוך האהבה הזאת לקהילה ולמשחקים, זה מאוד מאוד בהרגשה שזה... צריך להיות חינם וחופשי
אני יודע שההרגשה הזאת היא לא בהכרח שייכת למי שיוצר את המודים. כאילו, מה שקרה זה אוקיי, יש את היוצרים מודים שעושים מסיבותיהם שלהם, עושים את המודים. עד עכשיו, בחינם, כי לא הייתה להם שום אפשרות מלבד ב-readme file לכתוב שאם אתם רוצים, תתרמו כסף עבור הפיתוח. לא היה להם, הם לא יוכלו לעשות שום דבר אחר. ובעצם כל הקהילה מסביבם עכשיו החליטה, לא, אבל אנחנו נהננו שזה הכל חופשי ונחמד כזה, אנחנו לא אוהבים את זה שאנחנו נצטרך לשלם כסף עבור הדברים האלה עכשיו, למרות שכאילו זה נראה לי די כן. אינטרס של המפתחי מודים שכן תהיה להם אפשרות לגבות כסף עבור העבודת פיתוח שלהם. כאילו זה נראה לי שהם יעדיפו את זה ככה, אבל בעיקר מה ששומעים בשבועות האחרונים זה את הזעם של ה... שבועות, זאת השבוע האחרון של הפרק הזה, זה כבר שבועיים האחרונים. בעיקר שומעים את הזעם של אנשים שמשתמשים במודים על הדבר הזה.
בסדר, יופי.
לא יודע, נגיד, אחד האנשים שהגיבו ברדיט כשגייב נואל עשה סוג של אימפרומפטו AMA בעניין, זה הבחור שמנהל את הנקסוס, שזה האתר של המודים. זה קיים עוד הרבה מלפני הסטים וורקשופ כמובן. והוא היה די מודאג לגבי כמה דברים שם.
אני לא יודע, אבל...
כמו מה? מי שיכול לתת דאגות נקודות ספציפיות?
אני חושב שהדאגה המרכזית של הבחור מהנקסוס היה שזה... שמפתחים של משחקים או מפיצות של משחקים החליטו שהמודים הם אקסקלוסיביים לסטים וורקשופ כי הם רוצים לקבל את הקאט שלהם.
אבל אני חושב שזה כן, אם יוצרים מודים רוצים שישלמו להם, אז באמת הדרך היחידה שהם יעשו את זה אם מפיץ את זה דרך הסטים וורקשופ, אלא אם כן הנקסוס יעשה איזשהו משהו שיתמוך בזה.
לא, אבל יש הבדל בין זה ובין להגיד, אוקיי, מודים הם אקסקלוסיביים, אפשר לעשות מודים רק בסטים וורקשופ.
שהמפיצות משחקים הכי תשאר לעשות מודים רק בסטים וורקשופ.
כן.
אני לא רואה סיבה שזה יקרה בדיוק בגלל שאני לא רואה, בדיוק כמו שאני לא רואה סיבה שאתה יודע, באותה מידה מפיצות משחקים יגידו שהן יכולות לאסור על מודים לפני זה, כי הם לא הרוויחו מזה כסף וזה רק עולה להם משאבים. תמיכה במודים זה בדרך כלל שדורש הרבה משאבים מהחברה המפתחת. אני רואה סיבה למה שחברות...
כבר היו סיפורים.
נכון, זה העניין, אני רואה למה שזה יהיה יותר גרוע ממה שהיה עד עכשיו.
אני לא חושב שיהיה יותר גרוע, אבל אני אומר, הדאגה של אנשים היא שלא שזה בהכרח יהיה יותר גרוע, אלא שזה פותח פתח לעוד הזדמנויות לניצול. אני חושב שזה, כאילו, אני די מנחש להסתמך על מה שראיתי ברדיט, אבל נראה שזו הדאגה של אנשים.
אוקיי.
וכאילו, אתם יודעים, זעם אינטרנטי סטנדרטי.
כן, הרבה זמן היה לנו אחד כזה. אז טוב, לא יודע.
מה שגייב אמר אגב, שיש להם גם מעבר לאופציה של למכור, יש גם את האופציה של לעשות pay what you want ולתת איזשהו מחיר מינימלי, ואומר שאין שום בעיה שהמחיר המינימלי הזה יהיה אפס.
זה עדיין לא חייב, עד כמה שאני יודע. זה פיצ'ר שהם רוצים להוסיף. נכון לזמן, לרגע זה.
בסדר, זה הכל עדיין בבק הזה. ניסיוני.
כן. טוב, יש לנו מלא, יש לנו די הרבה חדשות, אבל אין לנו זמן, אז אולי נעלה פוסטים מבזקים, אולי הפעם אפילו אני אכתוב אותו, כי היו לנו כל מיני דברים שאין לנו זמן לדבר עליהם. אני רק רוצה להגיד משהו אחד שהוא תיקון טעות של מה שאמרנו בפרק קודם. דיברנו על Heroes of the Storm, ורן אבירה אמר על איך שהוא לא רוצה לשחק בו יותר, כי הוא לא רוצה שיתאפס לו כל הגולד וה-XP או whatever שהוא אסף כשהמשחק יצא מהבטא הסגורה. אז Heroes of the Storm קיבל תאריך יציאה ותאריך לבטא פתוחה, 19 במאי לבטא הפתוחה ושני ביוני להפצה, והם הכריזו שהם לא הולכים לאפס את לאפס את אף אחד מהחשבונות שהיו עכשיו בבטא הסגורה, שזה נחמד. אז זה נחמד ו...
שחקו ותיהנו כאוות נפשיכם. אל תחששו שזה...
לא יודע אם אתם המאזינים, אבל ערן אבירם לפחות ישמח לשמוע.
ערן? שחק?
אני בהחלט לפחות אנסה את הבטא הפתוחה.
בהצלחה. אין לך גם בעיה להשיג מפתח לבטא הסגורה אם אתה רוצה. מסתובבים, לכל אחד יש עכשיו 17,000 כאלה.
כן.
אז רק רציתי להגיד את זה, וחוץ מזה טוב. כמובן שנות מלא חדשות, אז תבואו לבלוג שלנו, תבדקו אחרי שהפרק הזה עולה ותראו אם אנחנו כתבנו עליהם שם. בסדר?
כן.
טוב, ואז רק נגיד לסיום את מה שאנחנו אומרים בדרך כלל לסיום, שאם אתם רוצים לראות עוד דברים שאנחנו עושים, אז תגיעו ל-www.gamepad.co.il ויש שם קישור לדף פייסבוק שלנו, ולחשבון טוויטר שלנו, ולחשבון יוטיוב שלנו, שכל יום שני עולה בו סרטון לטס פליי חדש. אנחנו מחזיקים זה מעמד כבר כמה שבועות בקצב קבוע, זה די יפה מצידנו. בזמן שאתם שומעים את הפרק הזה, אז הסרטון האחרון שעלה היה של בלאדבורן, והסרטון שיעלה ממש עוד מעט יהיה מורטל קומבט אקס, שהוא... אני לא יודע כמה יהיה לנו להגיד עליו, כי זה משחק מוכות.
ובתקווה מאוד בקרוב פילרס
אופטרנטי. ובתקווה מאוד בקרוב פילרס אופטרנטי, כן. וטיפה יותר בטווח הארוך, כשלא יהיו דברים אחרים ללות, אז גרורום. שגם עליו הקטנו לטס פליי, אבל כאמור הוא לא כזה מעניין. אז...
הם עושים שם גם עיצובים.
לא, האמת היא שאנחנו כאילו אומרים על הדברים מצחיקים בין השאר, והוא מסתיים בנפילה. ספוילר לסט הנטפליי, הוא מסתיים בנפילה מהגובה הכי גבוה שהצלחתי להגיע אליו. זהו. תודה שהקשבתם.
תודה רבה שהקשבתם לנו. לילה טוב לכם.
כן, לילה טוב לכולם. או צהריים טובים.
לילה טוב לכם.
בוקר.
בוקר. ביי ביי. We'll be right back.